בפרשה שלנו, בסוף הפרשה, ויוסף אברום, וייקח אישו ושמו כתורו. אברום אבינו ויוסף, כן? הוא מוסיף על כל מה שאברום אבינו עשה בחיים שלו. מההתחלה, סיפור ארוך מאוד, כן? מפרשס נויח, הוא עמד בדור הפלגה, וחיפש את הקדוש ברוך הוא, ומצא את הכל, ואז בריז בין הבשורים, ואז נולד לו יצחוק, ישמואל, ואחר כך יצחוק, ועומד בעקיד הסיצחוק, עבר את כל העשר ניסיונס, ויוסף אברום, אברום הובינו, אוסיף עוד משהו, על החיים שהיה לו עד היום, הוא אוסיף עוד פרט. ויוסף אברום, ויקח אישה, ואיזה אישה הוא לקח, הוא שמה? כתורה. מי זאת כתורה הזאת? אז חזל אומרים לנו שכתורה הזאת הייתה הגר. אותה הגר שהוא התחתן איתה בעבר, השפחה המצרית שהייתה לשרי, והתחתן איתה, ואז נולד ישמואל, והוא שילח אותה מהבית, וכל הסיפור שהיה שם, היא נקראת כתורו, כי היא קשרה את עצמה לאברום אבינו, ולא התנתקה ממנו, עבר מאז 50 שנה, כמעט, נכון? אם זה היה קרה לפחות אחרי לידת יצחוק, אחרי פטירה סורו, יצחוק היה בן 37, הוא סילק אותה מהבית קצת אחרי שיצחוק נולד, נכון? כי לא יירש בנועמו, אז הוא ישים בני עם יצחוק. אז כן, זה היה קרוב ל-40 שנה, 30 שנה, משהו בין 30 ל-40 שנה. הרבה שנים עברו מאז, והיא נשארה נאמנה לאברום אבינו. ועכשיו הוא בא ומחזיר אותה, ויקח אישו ושמו כתורו. ואת מי יולדת לו? חבורה שלמה, את זימרון ואת יוקשום ואת דדון ואת מידיון ואת שוח, כל מיני חבר'ה מעניינים, בני כתורו, שהם בעצם ערבים. הם בעצם ערבים והוא משלח אותם קדמו על ארץ קדם, שולח אותם רחוק, רחוק מעל יצחק בנוי בעידנו חי. מה בכלל הפשט של הדבר הזה? מה זה מגיע? איך מגיע עכשיו כאלה ילדים מאברום אבינו? זה שיש לאברום אבינו גם ילד שהוא לא הכי צדיק, זה מובן. יש גם תרא בליקוט המהר"ן בתניון עקוף י"ז, שרב נחמן מדבר שם על נקודה כזאת, שכל פעם שבן אדם מתחיל להתקרב אל הקדושה, מתחיל להתעורר כנגדו טומאה. וזה שכיח, אומר זה שכיח, שכשהאדם בא אל הצדיק, מתקרב אל הצדיק, פתאום מגיע לו איזה טומאה, מגיע לו נפילה, דברים לא פשוטים עוברים עליו. הוא אומר, וככה זה, כי יש את המקום הזה של ההתקרבות, אז הצד שכנגד מתעורר חזק מאוד להילחם. הוא מסביר לפי זה, רב נחמן מסביר שם לפי זה, שיש לך את הכהן גדול ביום הכיפורים, אחד מהעשרה ניסים שקרו בבית המקדש, זה שכהן גדול לא ראה את טומאה ביום הכיפורים. עכשיו, זה, כתוב שם ניסים, כן? לא נראה זבוב בית המטבחיים, לא קיבוק שמים אש על עצי המערכה. כתוב שם ניסים ממש שקרו בבית המקדוש, דברים לא טבעיים. מה היה במה כהן גדול? הרי מי שמספר לנו בתחילת יומה, שעשו כל מיני התרחות ודברים שהוא לא יגיע במציאות. מנעו ממנו מאכלים מסוימים, לא נתנו לו לישון בלילה, למדו איתו, ואם הוא הלך לישון, עשו לו עם אצבע צרדה, לא יודע בדיוק אם זה ככה או ככה, אבל לא נתנו לו לישון. ואחרי כל זה, הוא לא ראה תומה. פשיט נס גדול. אם הוא כן היה רואה תומה, זה היה נס. אחרי כל כך הרבה מאמצים, כל כך הרבה דברים, לא לראות תומה, זה היה נס. אז הוא אומר, רב נחמן אומר לך, תדע לך, כשאדם נמצא בכזאת קרבה לקדוש ברוך הוא, להגיע להיכנס לקודש הקדוש מביום כיפור, בדרך הטבע הוא היה צריך להיות, לראות תומה. גם למרות כל המאמצים האלה. וזה שהוא לא רואה, זה נס גלוי. כמו שהנס של העמוד האונון, העמוד האשן שיוצא, לא זז, פשוט נס גלוי שכולם רואים אותו, זה גם נס. כי הטבע הוא, שאם אתה מתקרב אל הקדושה, ובפרט אם זה קדושה גדולה, תהיה נפילה ותבוא תומה. זה הטבע. זה המציאות. אתה צריך נס שמשנה את כל סדרי המציאות. נס ברמה של העשרה ניסים של בית המקדש, שזה לא יקרה. יוחד, זה המציאות של העולם. לכן, לא להיבהל, מזה הוא גם אומר שם תוך כדי, ואם התומה הזאת הגיעה. אם אדם חשב משהו שאסור לחשוב, באמת לא בסדר. אבל אם הוא לא חשב, וזה הגיע בלי מחשבה, אז מה זה מעסיק אותך בכלל? למה זה מעניין אותך? אז היה, נו, מה? וייטר גיגנגן, ממשיכים הלאה. בסוף התורה הזאת, יש קטע קטן, שהוא אומר שיש, גם תמיד, יש באדם מה שנקרא תומעה תמונה. תומעה תמונה, זאת אומרת תומעה שמותמנת, מוכבט בלב של הבן אדם, נמצאת בתוך הבן אדם תומעה והיא תמונה. התומעה התמונה היא הכי מסוכנת, כי אין דרך להתגבר עליה, אין דרך לטפל בה, כי זה תמון. הבן אדם בטוח שהוא מושלם, שהכל בסדר, שאין לו שום חיסרון, הכל טוב. אם הכל טוב, אז מה, למה כל כך רע? הוא לא מבין איפה הבעיה נמצאת. השלב הראשון זה לגלות את התומעה התמונה. התקרבת אל הקדושה? התקרבת אל הצדיק? אופה, התומעה, התמונה שהייתה בך, מתגלית ויוצאת. וזה חסד גדול מאוד. עד היום חשבת שאתה מושלם, אבל לא היית. התאומה התגלתה, אתה יודע עכשיו שאתה לא מושלם, אתה יודע שאתה צריך לטפל בזה, ואתה יודע להתחיל לתקן את זה. חלק מתהליך התיקון הוא לגלות את החסרונות. עוד פעם, לגלות חסרונות סתם, זה לא תמיד הכי בריא. לא תמיד. זה יכול גם מאוד להפיל את הבן אדם, כן? זה תוכחה גרועה שמעלה ריח רע, מפילה את הבן אדם. אבל כשאדם מתקרב אל הצדיק, הוא מתקרב אל הקדושה, ואז מתגלה התאומה שלו, זה כבר בא כשיש לו את הצדיק שיגלה לו את הריח הטוב שנמצא אפילו בתאומה הזאת. הוא יגלה איך מתמודדים עם התאומה הזאת, איך מתעלים אפילו מתוך התאומה הזאת. ולכן כשאדם מתקרב אל הצדיק, מתחיל להתגלות הרע שבו. זה דבר שהוא רואים אותו גם במציאות. אומר רב נחמן, ולכן, ויסוד הדברים הוא מהארי הקודש בליקוטי תוירו, ולכן כשאברהם אבינו בא להוליד את יצחוק, השלב הראשון היה להוציא את ישמעאל, את התאומה התמונה, שהוא היה תאומה מאוד מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה, כן? התאומה של ישמעאל היא תאומה לא פשוטה בכלל. זה השור והחמור. כשעוד המורישן חטא, נוצרו בעולם שתי קליפס מאוד מאוד גדולות. הקליפה של השור והקליפה של החמור. הקליפה של השור זה איסוב, והקליפה של החמור זה ישמעאל. והמגלה המוקס מדבר על זה בארוחה, גוין מדבר על זה מרוקה, יש רב צודק על זה בפרשת וישב. באמת, נושא צריך בלי נדר לדבר עליו בהרחבה, כי יש מלחמה גדולה היום, עד היום, בעולם, בין איסוב וישמעאל, שהם שני ראשי הסתרא אחרא. כל ה-70 אומות, כל ה-70 כוחות רעים שיש בעולם, הם 35 בצד של איסוב, 35 בצד של ישמעאל, הם לא כלולים ב-70 אומות. ה-70 אומות הם אלה שיצאו מנוח. נכון? זה הרשימה, יש לך שם 70 אומות. הם בעצם צאצאים של שם של אברהם אבינו ויצחוק. אבל הם ראשי התומה, הם ראשי הקליפה, השור והחמור. ועם השור והחמור הזה, הם, החיבור ביניהם הוא הכי מסוכן שיש. אם הם מתחברים ביניהם, הם ניסו לעשות את זה בעבר, כן? סוף הפרשה הבאה, סוף פרשה סטוילויס, הם ניסו לעשות את זה. בפועל, הקדוש ברוך הוא מנע מהם שלא יצליחו להתחבר יחד. ואז בעצם לפני ביאס המשיח הם ירצו עוד פעם להתחבר, ואז אנחנו מתחננים קלי סעיר וחויסנוי ויעלו לציו עם אישים. מתי שסעיר, שזה עשיו, וחותנו, מי השבר שלו? מי החותן שלו? חמיב. וילך עשיו ויקח את מוחלת בת ישמעאל. כן, החיבור קלי סעיר וחויסנוי, שלא יהיה החיבור ביניהם, ואז ויעלו לציו עם אישים. אז זה תומעות גדולות מאוד, התומעה של איסוב והתומעה של ישמעאל. זה מגיע מצד החסד, זה מגיע מצד הגבורה, בסדר, יש להם שורשים חזקים מאוד, והם מסוכנים מאוד, ובשביל הם היו צריכים לצאת, להתנקות. וככה התנקו כל התומעה של השבעים ומויס. 35 מהשבעים ומויס התנקו מאברהם אבינו על ידי ישמעאל שיצא, ו35 מהשבעים ומויס יצאו על ידי יצחוק כשאיסוב יצא. הוא יצא, התגלתה התומעה התמונה, התומעה התמונה יצא החוצה, ואז יוצא יצחוק נקי, ואז יוצא גם יעקב אבינו נקי לגמרי. אבל, אז מה פתאום הם באים? מה זה בני קטורה עכשיו? איך הם נפלו פה? כבר יצא התומעה התמונה מאברהם אבינו. התומעה התמונה מצד החסד היא התגלתה כבר בעולם. יש תומעה התמונה מצד הגבורה. כל דבר בעולם הרי בנוי מימין ושמאל, כן? חסד וגבורה, שתי צדדים, ולכן הצד הזה ניקה אברהם אבינו, שהוא היה מידס החסד והיה בו את כל החסד, והיה צריך לפנות אותו, את החלק השלילי של החסד. עשור הקם מזנוס יורדו לא ילמתי שונות לישמעאל, חסד הוא נאמר על זנוס, נכון? גילוי הרייס, חסד הוא, עוד פעם, זה חסד בלי גבול, התפשטות בלי גבול, אהבה נפולה וכל הדברים האלה, אז זה כבר התנקה. מה עכשיו? מגיע בני קטורה. צריך להבין את זה, מה קורה פה. אז באמת יש גם, יש בארי הקודש, הארי הקודש כותב שבעיקרון הילדים האלה, הבני קטורו, לא היו שייכים לאברהם אבינו, הם היו שייכים ליצחוק. הם בעיקרון, הם חלק מהמחלקה של של איסוף. הם יותר בצד ההוא. ואם הם היו באים לעולם באופן של גבורה, דרך יצחוק אבינו, יצחוק אבינו היה מביא לעולם את בני קטורו, הם היו חזקים מדי, והם היו, רחמון הנצלן, לא היה אפשר לעמוד מולם. אז אברהם אבינו קיבל על עצמו להביא לעולם את הבני קטורו האלה, שהם יוצאים דרכו, וברגע שהם יוצאים דרכו, הם קטורו, הם קשורים לשורש החסד, ברגע שהם קשורים לשורש החסד, אז הם חלשים יותר, והביסיינקב מדבר על זה הרבה, הביסיינקב אישביצה מדבר על זה הרבה, יש לו מאמר על זה, אני לא זוכר אם הוא מצטט את זה מהזויר, או כאילו, השתלצו, זויר שנמצא במקום אחר, הוא מצמיד, שזה גם קשור לעניין, הוא אומר, בגלל שהם יצאו מהחסד, אז הם כל היום עסוקים בלריב עם עצמם. הבני כתורו, אומר, כל היום הם רבים ביניהם. ברגע שהם רבים ביניהם, אז עם ישראל ניצל. וכמו, ומי שם לא שם מזוהר, שהזוהר מתאר שהנחש מברזל מעופף באוויר, והוא רוצה להזיק. אבל בגלל שהוא עסוק עם עצמו ורב עם עצמו, אז הנמלה יכולה לעבור בין השיניים שלו והיא לא נפגעת. וזה המצב שקורה שאיסוב וישמואל רבים, והבני כתורו נשמע שהם סוג של חיבור בין איסוב לישמואל. הם אלה שבעצם אמורים לחבר בין איסוב לישמואל. ובגלל, זה אני מוסיף שאני מבין מתוך הדברים, כן, לא ראיתי את זה מפורש, אבל ככה מובן, אני לא יודע אם זה נכון, או, אני מציע, שמשמע שהבני כתורו אמורים להיות החיבור. עכשיו, אם הם היו יוצאים אצל יצחוק, הם היו מחוברים לגמרי לאיסוב, ואז באמת היה חיבור. אבל היות והם יצאו אצל אברום אבינו, ויוסף אברום, ויקח איש שמו כתורו, הוא עשה פה פעולה שלקח, ויוסף, הוא עשה פה איזו תוספת גדולה והוא לקח אותה, אז פה זה נעצר, ולכן יש כמיניהם כל היום מריבות. כל היום עסוקים בלריב. בעצם זה שהם עסוקים בלריב, אז הנמלה עוברת בין השיניים של הנחש ולא נפגעת. אבל זה באמת צריך לבדוק, צריך, האמת היא, בלי נדר, נדבר על כל הנושא של איסוב וישמואל בהרחבה, זה השור והחמור, וזה לא יסח יש בשור וחמור יחד, ומכל המוקס הרבה, והגוין מדבר על זה ממש במאות מקומות, הגוין מדבר על זה. אצלו זה אחד היסודות הגדולים, הסיפור הזה של, של איסוב וישמואל, שור חמור, טי וקי, חמדו, הוא מעמיד את זה, זה שורש כל הדברים הרעים בעולם, זה השור והחמור האלה, שהגיעו מהחד של אדם הראשון. טוב, אבל בכל אופן, אז בני כתורו האלה, עוד פעם, זה לא סיפור פשוט, הבני כתורו האלה. אבל זה מעניין, ורב צודק שואל את זה בפריצדיק, במיימר יוד, על חיי סורו. אומר, במדרש תנחומה, זה הולך, ויוסף אברום, ויקח אישו ושמו כתורו, זה שאומר הקוסוב, יש פסוק, והויו ראש ישחו מצעור, ואחר ישחו יסגה מאויד. כן? היה ראשיתך מצער, בהתחלה אתה תהיה קטן, ואחר יסחו, בסוף, בהמשך, יסגה מאוד, יהיה הצלחה גדולה מאוד. אז ראשיתך מצער ואחריתך, בדרך כלל מה אומרים את זה? ואדם שפותח בסנהדרין והולך לו קשה, אז אומרים לו, ויהיה ראש יסחו מצער, בהתחלה יש בקושי מניין, ומי מגיע, ומה קורה, ואנשים עושים טובה שמגיעים, ואחר יסחו, בעזרת השם, יסגה מאוד, יהיה גרויסה קבול הספונים, יהיה בסדר, אל תדאג. כן, זה בדרך כלל, איך אומרים את זה? כן, אנשים שפורטים ישיבה, פורטים, אומרים להם, ראשי סחו מצעור. אז המדרש אומר, תשמעו משהו מדהים, המדרש תנחומה, והיה ראשיתך מצעור ואחריתכם הסגה מאוד, למאה שנה הוליד בן, ואוימר, והיה ראשי סחו מצעור. זה אברום. אז מה? כשנולד לו יצחוק, כשהיה בן מאה, זה היה ראשי סחו מצעור. זה היה, אתה יודע, בקושי מניין, הדפוק, שהוא לא הצליח. ואחר יסחו יסגה מאויד, שנשא אישה והוליד עם כמה בנים באחרונה. זה בני כתורו. אם היו אומרים הפוך, בסדר. אבל להגיד שהיצחוק זה הראש יסחו מצעור, והיסגה מאויד, ההצלחה הגדולה, זה בני כתורו. מה קורה פה? פלא עצום. ויפול להדובר, אומר רב צודק, שדרש ראש יסחו מצעור על יצחוק הובינו עליו השלום שיצא ממנו כל אומה הישראלית. אתה יודע מה, במספר? פה היה שש ופה היה אחד. אז מה? מה יצא מבני כתורו? עבדי אבי דזורה? חברת עבדי אבי דזורה? כן, זאת אומרת, אולי אחר כך הגיע מוחמד והוציא אותה מאבי דזורה לאסלאם. שאסלאם בדרך כלל נוקטים שהוא לא אבי דזורה, למרות שיש הדיברייאצי ויש כאלה שרוצים לטעון שכן. אבל בדרך כלל, אבל מי הם היו עבדי אבי דזורה לעומת כל האומה הישראלית? מיצחוק אבינו יצא כל עם ישראל, זה הרי שישחו מיצו. כמה ערבים האלה, זה היסגמאית, ההצלוחה הגדולה של אברום אבינו. מה פשט? דרך אגב, הרב צודק מציין פה מדרש אחד, אבל יש עוד, ראיתי בכמה מדרשים, כל מיני לשיינס כאלה. כל מיני לשיינס בכמה מדרשים, מדרש רע בזה, עוד פעם, לשיינס כאלה של, שבהתחלה אברום אבינו כאילו היה כאילו רק את יצחוק, ואז הוא זכה לבני כתורו, לא שני פוסק אומר את זה בעצם, ויוסף אברום, ויוסף אברום זה לא אברום הלך, אלא הוא הוסיף, היה פה תויספס, תויספס מרובה על העיקר, אני לא יודע אם מרובה או לא מרובה, לא כתוב פה, אבל עצם יש לנו דבר על תוספת, זה משהו חשוב. יש פה איסופה מעל ומעבר. מה הפשט של דבר כזה? יש עוד פלא עצום בכל הסיפור הזה של בני כתורו. זה דבר פיני. א', מה הם קשורים בכלל לאברום אבינו, כמו שאמרנו? לפי הלוש, זה בעצם תמונה כבר יצא ממנו. מה הם קשורים אליו בכלל? למה זה כל כך חשוב? מה, וסתו צריך דו. יש גמורה בזבוח עם דף סמך בייס. הגמורה מדברת שם על המזבח, כמה הגודל של המזבח. אומרת הגמורה שצריך להיות לא פחות גודל של המזבח, יש כמה אפשרויות. הגמורה אומרת לא פחות ממה שמוישה רבינו עשה. כמו, אומר רב יוסף, אמו. הגודל של המזבח שמוישה רבינו עשה, מדברים על המזבח החיצון כמובן, היה אמו. מכחו עלי, אז כולם צחקו על רב יוסף. זוכרת הגמרא הזאת? למדנו את זה בזבחים. זה זבח מסמך בייס. מכחו עלי, צחקו עליו. למה? כתוב מפורש בפוסוק, פוסק עם תוירה. חומש עמוס אוירך וחומש עמוס רויך, רבוע יהיה המזבח. מזבח חיצוני 500 על 500. ורב יוסף בא ואומר, עמו. מה, איך עמו? עכשיו, אם מדברים על מזבח עזוב, בסדר. אבל לא מדברים על מזבח עזוב, מדברים על מזבח חיצוני. ועל זה אומר רב יוסף שמשה רבינו עשה מזבח חיצוני של עמו. פשוט, כאילו... לא מתחיל, כן, לא, אין לך מה להתווכח על דברים כאלה, איך חיים בריסקר אמר פעם, אם מישהו אומר לך ש2 ועוד 2 שווה 3, אתה יכול להתווכח איתו, להסביר לו שזה 4. אבל אם מישהו אומר ש2 ועוד 2 שווה 253, אין לך מה להתווכח איתו, אתה פשוט ממשיך הלאה, כן? זה לא, פסוק מפורש, חומש עמו יסר, חומש עמו יסר, איך הגעת? צחקו עליו, מכחו עלי במערובת, מכחו עלי, לא במערובת, מכחו עלי. אומרת הגמרא, בדרך כלל, בש"ס, זה מכחו עלי במערובת, נכון? יש על זה גם בספרים שאומרים שלמה מכחו עלי במערובה, כי בארץ ישראל היה את כוח הצחוק, בארץ ישראל היה להם את הכוח הזה שהם יכלו מכחו עלי במערובה. אבל כן, יש את הרמז המפורסם שאומרים על רב שמעון בר יוחאי, כן, בסוי תדף למד ג' יש מכחו עלי במערובה על רב שמעון בר יוחאי, ורמזים של הגבוהים יש את השמחה הגדולה בארץ ישראל, שמחה של רב שמעון. אבל פה יש מכחו עלי בלי ואולי זה ההבדל, כי המכח הוא עלי שם, אז המכח הוא טוב. המכח הוא עלי במערוב, אז המכח הוא נכון. והמכח הוא פה, זה לא נכון. כי יכול להיות שבאמת כוח הצחויק שייך לארץ ישראל, ושם באמת יש את הכוח של מכח הוא עלי במערוב, ופה כשזה היה בבובל ועשו מכח הוא עלי, אז באמת זה היה טעות. כי איך הוא קורא להם בהמשך? כי הם צוחקים עליו, כי רבוע ימס בערך כתוב שעמו על עמו. אומר לי אביי, אז אביי מנסה להסביר את הדיבורים של הרבא שלו, כן? ראתם של רבי יוסף. רבי יוסף הרי חולו ושוכח תלמודוי. ולכן הוא אומר, אבל הוא לא יכול להסביר את עצמו, כי הוא זוכר ככה, אבל אין לו, שוכח תלמודוי, אין לו אפשרות להסביר את זה. אז הבעיה שהיה תלמיד שלו, אז הוא בא ומנסה להסביר את הדברים של הרבא. אז הוא אומר, אמר לי אביי, דיל ממוקי מערוכה, כה אומר מר, אולי הרבא מתכוון להגיד שהמוקי מערוכה, זאת אומרת, המקום שבו עשו את המערוכה, זה היה עמו. זאת אומרת, היה כל השטח, היה קרונויס, והיה מקום הילוך הקויאנים, אז נכון שכל השטח כולו היה חומיש עמויס, אם היית ברוטו, אבל נטו, עמוק ממערוכה, המקום של הקרובס, זה נשאר רק עמו. ככה הוא בעצם מנסה להעמיד את הדברים של רב יוסף. אומר לי, עונה לו רב יוסף, מר דגברי רבי הוא, מר, אביי, זה פלא שהוא קורא לו מר, כי מר זה בדרך כלל רבי. ואביי התלמיד של רב יוסף, הוא לא צריך להגיד לו מר. אבל אני רואה שיש באמת גם תיקון פה, לא יודע, מציינים פה לטויסס וקסובס וטויסס וארכין, בסדר. אבל הוא אומר, מר, בגברי רבי הוא, אביי, שהוא אדום גודויל, הוא גברי רבי, יודע מה היא כה אמינה. הוא יודע מה אני מתכוון. זאת אומרת, האדם שלוקח דברים שנראים מוזר, דברים שאדום גודל אמר נראים מוזר, ומוצא דרך ליישב אותם, זה גברי רבי הוא יודע מה היא כה אמינה. אז הוא הבין שרב יוסף לא מדבר שטויות. רב יוסף לא אמר, על פוסק ופשוט יותר חומש עמוס, הוא אמר שזה עמו. הוא לא מבולבל. אם הוא אמר, הוא יודע מה הוא אומר. מה הפשעת? מתאמצים ומבינים. וכשהבאים מיישב את זה, אומר גברי רבי הוא יודע מה היא כה אמינה. קורא עליו, על כל אלה שצחקו, בני כתורה. הוא מכנה אותם בכינוי כבוד. בני כתורה. מה זה בני כתורה? הוא אומר, אתם בני אברום, אבל לא זרע יצחק ויעקב. זאת אומרת, אתם באמת בני אברום אבינו, כמו כולם, אתם יהודים. אבל אתם לא מתנהגים כמו יהודים, אתם מתנהגים כמו ערבים. אתם מתנהגים לשבת ולצחוק על, 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 על רב יוסף, שאמר משהו ולא הבנת, לא סלחת, מה מצחיק, מה אתה צוחק? אז הוא קורא להם בני כתור. סיפור אחד. בני אחסי דרב טרפוין, האחיינים של רב טרפוין, בני אחותו, אבויס וקמי דרב טרפוין. אבויס וקמי דרב טרפוין. יושבים לפניו, ורשי אומר, ולא יבוא אברי מידה, לא אומרים כלום. פוסח ואומר, אז הוא מתחיל כדי שידברו, ככה אומר רשי, כדי שידברו, הוא מתחיל ואומר, ויוסף אברום ויקח אישו ושמו יוחני. זאת אומרת, הוא לוקח את הפוסוק, שכתוב ויוסף אברום ויקח אברום, ויוסף אברום ויקח אישו ושמו כתורו, משנה את הפוסוק, ויוסף אברום ויקח אישו ושמו יוחני. טוב, אמרי לי, אז הם מיד קופצים ואומרים, כתורו כסיב, כתוב בפוסוק כתורו. קורא עליהם בני כתורו. אז הוא קרא להם בני כתורו. טוב, פה זה, מה זה בני כתורו? רשי אומר שהוא אמר יוחני מלצבי על כדי לפתוח פיהם, תגידו משהו. עכשיו, ומה קורה? הם אומרים לו בני קטורה, אז הוא אומר, קטורה, הוא אומר, בני קטורה, אינם יודעים לדבר בהלוכה. אז מאוד מעניין, כאילו, רגע, הם אמרו שלא נכון? אמרו משהו נכון, למה מגיע להם את האלבון הזה? המרשו שלה, למה הוא אומר בני קטורה ולא בני איסוב? אז הוא אמר לא, כי הוא לא רצה לפגוע באחותו. ובגיסו, כן, באבא שלהם. בני קטורה, מי היה אבא של קטורה? אברהם אבינו. בני קטורה, אבא שלהם היה אברהם אבינו, זה לא אלבון. להורים, שאתה אומר בני קטורה. אבל אם אמר בני איסוב, כך אומר אמר שוב, אם אמר בני איסוב, אז זה היה ביזיון להורים. אתה אומר שאבא שלי איסוב, אוי, לא דיברתי על אבא שלך, אמרתי שאתה בני קטורה. אתה יכול להיות בן של אנשים מאוד מאוד גדולים, אתה יכול להיות בן של אברהם אבינו, ולהיות בני קטורה, זה לא סתירה. זה באמת פלא, הגימורה הזאת. למה בני קטורה דווקא? סתם, גם מה רבת הרב רוצה? ואיסוב אברהם, ואיך אחי שהוא שמו יוחני, מה זה? מה הוא מתכוון? מי זאת יוחני הזאת? למה? באמת קראו לה יוחני, זה הוגור, נכון? אז יכול להיות שהוא באמת מתכוון לחלוק על הדרוש האיש הזה הוגור, ולהגיד שלא, זה היה יוחני. מישהי אחרת שקראו לה יוחני. עכשיו, אם ככה, יש באמת שמסבירים את זה ככה, אם ככה, מה הם מתקנים אותו? הוא אומר, כתוב כתורה. אז הוא אומר להם, זה אני יודע שכתוב כתורה. רק בדרך כלל מפרשים כתורה הוגור. ואני רציתי להגיד שזה לא הוגור, אלא יוחני. ואת זה אתם לא הבנתם, אז אתם בני כתורה. יש, איך קרה לו, הבן שלך, סם סויפר, המכתב סויפר. הוא הגיע פעם לאיזה מקום, והוא ישב שם, והגיעו אנשים ודיברו. עכשיו, הם לא שתקו, הם דיברו, אבל דיברו שטויות. דיברו בלימוד, אבל דיברו שטויות, לא לעניין. אז אמר להם, אז הוא רצה להגיד להם משהו, אמר להם, שרב טרפון פה שואל, והאיק אחי שהוא שמו יוחני, אז הוא אומר, הם ישבו, בני אחסן רב טרפון, אבו יס וקמי, אומר רשי, ולא יבוא אמר מידה. אומר, לא אמרו כלום. אומר, לא אמרו כלום. הם שתקו? לא, הם לא שתקו. פשוט אמרו שטויות. הם דיברו, אבל שום דבר לא אמיתי. שום דבר לא היה אמיתי. מה הוא אומר להם? אז הוא לקח את הפוסוק, וקורא אותו באיזה מייק, אחי שלו שמו יוחני. הם קולטים שהוא טועה, ומתקנים אותו. קטורו. אז הוא אומר, או, בני קטורו, יופי, סוף כל סוף אמרתם משהו אמיתי. מילה, אבל מילה נכונה לפחות. אז אותו דבר, אז אמר להם שם איך תפסו יפה, לאיזה שישבו אצלו, אמר, אל תרוצו עכשיו לדבר על קצויס ונסיבס ודברים עמוקים. תגידו פוסוק, אבל פשוט. את מה שאתה יודע, ובאמת יודע את זה תגיד. מה שאתה לא יודע, תשתוק. אבל כן, עדיף להגיד דבר אמיתי וקטן, מאשר להגיד דברים גדולים ולא נכונים, לא מובנים. זה ככה יש מהמכתב סויפר. יש בן איש חי מאוד יפה, בן איש חי, יש לו גם משל, מעניין. בן איש חי כותב, ופה על המקום, בן יויודו, בסבוך נסמך בייס. הוא כותב, יש לו שתי מהלכים. מהלך אחד על פי סוד, על פי האריז, מהלך אחד על פי הפשט. אומר, על פי הפשט, שהוא אומר, זה כמו אדם אחד, שהיה יושב ליד שולחן, ויושב לידו עוד אחד, ובאמצע פייק, 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 פיוק גדול. אז זה שיושב לידו שואל, מה, אתה רוצה לאכול אותי? אז עונה לו השני, ואומר, מה, אתה לא יודע שליהודים אסור לאכול חזיר? ככה מספר הבן איש חי. אומר שזה בדיוק הסיפור שקורה פה. אומר, יושבים שם, והוא רואה שהם לא אומרים כלום. אז הוא עוקץ אותם. ומה אומר להם? הוא אומר פוסוק, ישמו יוחני. כאילו, גם בזה אתם תיתו, פוסוק מפורש. אז לא, בזה הם מתקנים את עצמם. קטורו, הוא אומר, קטורו, זה מה שאתם יודעים, בני קטורו. הוא אומר, כאילו, זה אלבון שהוא מעליב אותם, הקיצה. שהוא עוקץ אותם, עוקצים אותו, קיצו. ככה בן איש חי רוצה להאמין, אבל יש לו גם עוד מהלך שהוא אומר על ההפך, על הגדלס של קטורו, שכושרו עצמו והקשר את עצמו לאברהם אבינו, ואומר, אתם מבינים שקטורו זה באמת היה מדרגה? בני קטורו, אתם בני קטורו. יש מאוד מעניין, הקושניצר מגיד, בעבודת ישראל, רוצה לטעון שצריך לגרוס יוחני עם חוף, ולא חייס. ככה הוא טוען. זאת אומרת, אם בצלם הגמור זה כתוב יוחני עם חס. הוא רוצה לטעון שזה יוחני עם חוף, וזה מרמז על אחרון למצווה. אומר, ואיק אחי שהוא שמו יוחני, שהדרך להגיע לבני קטורו, לקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולחיות עם השם יסבורך, זה על ידי שאדם עושה את האחרונה הנכונה, על ידי זה הוא מגיע לזה. אז באמת יש לו מהלך מעניין, אבל הוא אומר שצריך להחלף את הגרסה של היוחני לחוף. לא, האמת היא שיש הרבה וורטים על זה, וגם הזכרנו בעבר מר שפירה מלובלין, גם כן יש איזה מהלך מעניין, שהוא אומר שיש צידקס, אבל בלי מידס טויוס. והוא ראה, זה מה שהוורד שלו יותר מתקשר למהלך הראשון. הוא אומר, הם היו תמיד חכמים, כן, אלה שצחקו על רבי יוסף. הם ידעו, פוסק בתוירה, כן, אם הייתי עושה מבחן, לא יודע אם כולם בבית כנסת היו יודעים כמה גודל של המזבח שמוישה רבינו עשה. הם מלמדים בחדר, היו יודעים, או ילדים שלמדו את זה לאחרונה, כן, בדרך כלל אנשים לא זוכרים את זה. והם כולם ידעו, והם ידעו עד כדי כך שזה יצחיק אותם שהוא לא יודע. זאת אומרת, יש הרבה, טוב, הוא לא יודע, הוא מבין, אני מבין את זה שהוא לא יודע למה, כי גם אצלי יכול להיות החוסר ידיעה הזה. אבל משהו שהוא כל כך ברור לך, שאיך יכול להיות שמישהו לא יודע את זה, זה אתה צוחק על מישהו אחר שלא יודע. אבל הם צחקו, אז הם יודעים. אבל מה הבעיה? מידס רועס, מידות רעות היה להם. מה אתה צוחק על יהודי תמיד חוכם, ששכח תלמודי בגלל מחלה, מה אתה צוחק ממנו? רק מה, זה צדקות ותמיד חוכם, אבל עם מידס רועס. אמר, זה מה שהוא אומר להם, בני קטורה. תראו מה יצא מקטורה. קטורה גם הייתה צדקנית. היא קשרה את עצמה, קושרו פיסחו, נכון? שאברום, לא רק אברום הבינו, היא צדיקס. אבל מה יצא הסוף של הצדיקס הזאת? מה היה הסוף של הצדיקס הזאת? מי היו הילדים שלה? זימרון, יוקשון, דדון, חבורת ערבים, מועבדי אלילים. למה? למה? כי המידות שלה ישיף חומיץ ריזו שמו הוגור, המידות שלה היו רעות. זאת אומרת שצדקס ותמיד חוכם, אבל אם מידס רועס, התוצאה של זה, זה לא בדור הראשון, בדור הראשון קשה להבדיל, אבל בדורות הבאים יוצא מזה השם ישמור ויציל. ככה רמר שפירה מלובלין טוען, הוא גם יסביר לפי זה את הגמור עם יוחני. טוב, האמת היא, יש עוד הרבה פירושים, יש קרן נוירו ויש טלטוירו ויש, באמת, יש הרבה פירושים על כל הגמורה הפילאית הזאת. אני הייתי רוצה להתמקד במהלך של רב צודק, וגם עוד נקודה, צריך להבין גם מהקשר. מה הקשר לאברום אבינו עם קטורו במצב הזה לסיפור הזה של בני קטורו? יש קשר? כנראה שכן, מה הוא בדיוק? בוא נראה את זה אצל רב צודק. רב צודק אומר, הוא בא להסביר את הסיפור של רישיסחו מיצור זה יצחוק, ואחריסחו יסגמאויד זה בני קטורו. אמר, מה הפשט של זה? הם האויב די אלילים מול כל האום הישראלי, זה המיצור וזה היסגמאויד? אחו אינגן, על פי מה שאומרו, קורא עליי ובני קטורו. ופירש רשי בני אברום אתם, אבל לא כזרע יצחק ויעקב. ואחר כך יישא ומביא את שתי הגמורת בזבוחים בקיצור, בני אחסד רב טרפנה ויעסק גם מדי רב טרפן, בוסח ואומר בזבור ומייקח יש שמו יוחני, אמרו לי קטורו, כסיב קורא עליהם בני קטורו. ויש להובין, וכי מפני שלא ידעו בהלוכה, קורא לו בני קטורו? בעצם שואל על שתי המקרים. אמר בסדר, אז הם טעו, בני קטורו דווקא. אמר גם במרשו יקשו, לא מלא יקרו עם בני איסוב, אף שהם בני אברום ויצחוק. אמר, אם זה בני אברום לבד, אז למה... אז הוא אמר, ואינו בני יעקב. אמר, גם יש להבין עניין מה שאמר רב טרפון ושמו יויכני, איזו שייכס יש לשם הזה דווקא. ונראה. אומר, הרי בהמשך כתוב, בהמשך הפסוקים, ויתן אברום אסכול אשר לוי ליצחוק, ולבני הפילגשים אשר לאברום, נוסן אברום אטונויז וישלכם, קדמו על ארץ קדם. אומר, מה עם אטונס? גמור בסנדן דף צדיק א', ורשי מביא את זה על המקום, אומר אביר מיברה במלמד שמוסר להם שם תומה. שם תומה, הוא נתן להם שם תומה. והם נסו, אמר להם מזרחה, נראה לי שהלושן במדרש זה, אז ריחו עצמכם, כאילו תלכו הכי מזרח שאתם יכולים. מזרח, מזרח, מזרח. זאת אומרת, אל תעצרו פה קרוב, אלא הכי מזרח שאתם יכולים, והם הגיעו באמת למזרח הרחוק דווקא. שילכו רחוק במזרח, שילכו למזרח הרחוק. ויש להם שם תומה. והוא קשה, הוא אומר, זה דבר קשה, אומר רב צודק. קשה לומר שימסור להם אברום אבינו עליו השלום שם תומה. אמר, למה זה קשה? לא בגלל עניונים, זה איסור, אם יש לפני עיוור בנויח, אבל זה לעשות כישוף. נאסר לבני נויח. כן, כמו רבי סנהדרין, נבוא ועומד בייס. שכישוף נאסר לבני נויח. אם ככה, מה הפשט? אז למה זה אמר? שו שואל את זה, והמהר"ל על המקום מגורה, גם שואלים את השאלה הזאת שרב צודק שואל ודנים בזה. אז למה זה? זה איסור, זאת אומרת, זה לא, אסור לו לתת להם את השם הזה, ואסור להם לעשות כישוף. עם שם תומה זה לא יכול להיות. אז הוא רוצה לטעון, הרב צודק רוצה לטעון, כמו שאמרו, אומר, ואיקר, כגירסס פנח רוזה, הפנח רוזה כותב, שמסר להם שם בתומה. בסדר? הוא לא נסר להם שם תומה, אלא שם בתומה. זאת אומרת, יש הרי שם מסדוישים. הרבה שם מסדוישים, שם מסדוישים. אלוהיקים, שמס גוישים. השמס האלה, אסור להזכיר אותם בתומה. צריך להזכיר אותם רק במצב שאדם נמצא בתיירה. אם להזכיר אותם בכלל, רק במצב שאדם נמצא בתיירה. יש שמס מסוימים שאפשר להזכיר אותם אפילו כשאדם נמצא בתומה. או כך אומר הפנח רוזה, דומר, והשמס האלה שפועלים אפילו בתומה, את זה הוא נתן להם. למה הוא נתן להם את זה? אז הפענח רוזה מסביר שעד היום הוא ידע שיהיה להם רצון לדעת כל מיני יסודות, לדעת דברים, כל מיני דברים לעשות. ואם הוא לא ייתן להם שם בכלל, אז מה יקרה? הם ילכו לעבוד אזור, הם ילכו לטרופים, הם ילכו לכל מיני שטויות לעשות שם לקבל את היניקה שלהם. אז הוא נתן להם שם שמחזיק גם בתומה, שאפשר להשתמש בו גם בתומה, שלפחות יעזבו את הטרופים שאומרים להם את עתידות, שהם כבר התחילו לעסוק בזה. אז בשביל להציל אותם הוא נתן להם את השם בתומה. כך אומר הפן החרוזה. טוב, אומר והיינו, מסביר בצודק, שיודע אברום אבינו עולה ושלם שלא יהיו תאירים. הוא מסר להם שם שיוכלו להזכיר רעף בתומה, והיינו, הוא אומר מה המטרה של זה, למה הוא רוצה את זה, אברום אבינו? לא רק בשביל שלא יחטאו עכשיו, אלא שיהיה בהם איזה שורש קדושה, שיהיו שם בהם אף לאוסיד שיהיו גרים גרורים. על ידי זה הם לא יתרחקו יותר מדי, ולאוסיד לא בהם יוכלו איכשהו לחזור אל הקדושה. יהיה גרים גרורים. הוא מביא פה למטה, במדורה של פריצה דיק החדש, הוא מביא משלו למסכס פסוחים, מצא עשיר דרוש אישי, הוא אומר שזהו סוד פילגשים, שכתוב אצל בני קטורות, זה פילגשים חוסר יוד. פי למד ג' שין מם. אומר פירשו חזל, שם תום מוסר להם, אומר זה סוד הדבר, כי התום, עדיין הקליפס, יש לה למעלה אחיזה בקדושה. וזהו פלג שם, חוסר יוד. כן, פלג שם, פלג חצי שם. חצי הוא שם קוידש. וכל זה יהיה באחריס היומים שהקליפה תחזור לקדושה ולי למכור איסי קוראיס נסקי דוין במלכו שעדיי וכל בני בוסר וכולו כנוי דביו עניין זה למקובלים. זאת אומרת, הוא יוצר פה החונה שלאוסיד לובוי העולם יהיה לו השפעה דרך הבני כתורה האלה, והבני כתורה האלה על ידי השם בתומה שהוא מסר להם, למרות שהשלוע הקודש לא אומר את המהלך הזה של שם בתומה, השלוע הקודש בונה את הדברים עצם זה שהוא נתן להם את השמס, גם אם זה שם מסתומי לגמרי, אז מה יש לו לתת להם את זה, ואיך זה יקשר אותם אל הקדושה. אז כנראה שגם השלוע הקודש הבין שיש פה משהו של הקדושה שהוא נתן להם, אומר חצי הוא שם קוידש, והחצי הזה שהוא שם קוידש ייצור שיהיה להם קשר וחיבור אפילו לגויים האלה, לבני קטורם, והם יצליחו להעלות חזרה את הקליפס לקדושה וכולו. טוב, אומר, אז זה מה שבינתיים היה לנו פה, שלוש נקודות שאברום אבינו עושה עם בני קטורה. דבר ראשון, הוא מתחתן עם קטורה, ומביא חבורה של ילדים שהופכים להיות עובדי אלילים, והמדרש מגדיר את זה כרישיס חומיצרו, וזה אחריס חויס גמאויד. אתה רואה שחזל, כשהם רוצים להגיד על המאורץ, או מישהו שלא בסדר, אז הוא קטורו, ורב טף קורא לה יוכני בכלל, מה הוא רוצה, והם נותנים להם שם היסטומה, וכמו שרב צודק מסביר, הכוונה, כמו הפן אחרוזה, שזה שם שיכול להיות בתומה. עכשיו, מי זה יוכני? אז את השם יוכני אנחנו מכירים בעוד שתי מקומות. גבר בשם יוכנה ואישה בשם יוכני. יש גמורה במנוחס, פאי יומד א', שהגמור אומרת שם שהראשי המחשפים של מצרים היה יוכנה וממרי. אז רב צודק מדייק שמזה שכתוב יוכנה הראשון, אז כנראה שהוא היה הראש. כן, יוכנה וממרי, ממרי היה העוזר שלו. אז יוכנה הזה, יוכנה, יוד וו חס נון א', יויכנה הזה, הוא היה ראש המחשבים של מצרים. ראש המחשבים היה יויכנה. עכשיו, יש עוד גמורה, בסוית את הפחוף פייס. גמורה מדברת שם על חוסי צ'ויטה, וחוסי ניקפי, וכל מיני דברים כאלה, שאנשים שנראים מבחוץ צדיקים גדולים, אבל באמת בפנים אין שום דבר. או אחד שאורך המגמור, שהוא מקבל מכות ברגליים, כי הוא מוריד, הולך מאוד נמוך. אבל סתם, להראות עצמו צדיק. אחת הדוגמאות שם בגמורה זה אלמונה שיבוביס. מה זה אלמנה שובבית? אלמונה שמתעסקת עם כישופים, הוא אומר כגוין יויכני בסרטיבי. יויכני, הנה מצאנו את היויכני. מי זה יויכני הזאת בסרטיבי? אז רשי אומר שם שהיא הייתה אלמנה, מחשפה, שהייתה, כל פעם שהייתה שומעת שמישהי צריכה ללדת, היא הייתה קושרת אותה עם הכישופים ומונעת ממנה ללדת, ואז היו יודעים סגולה שמי שרוצה לידה קלה, היו באים ליויכני. ואז היא הייתה באה ומתפללת ועושה הרבה אבוידס, מקבלת פידיון כנראה גם כן. לפעמים פידיון של כובד גם נקרא פידיון. קיצור, אבל היא הייתה עושה את שלה, והנה, היו יולדים, וכולם ידעו, יויכני הצדיקס שבאה ועוזרת לאנשים ללדת והכל טוב. ולמעשה היא הייתה, היא עושה בעצמה את הקישור, והגמור מספרת שפעם אחת מי שהיה אצלה בבית, זה גמור בסדר לפחוב בייס. והוא שמע קשקוש, אז הוא הבין שיש פה קישובים, קיצור זה יויכני. יויכני באסרטיבי, אלמונו שיבוביס, שהיא עושה את עצמה צדיקה גדולה, ובפועל היא הייתה מחשבת. טוב, אז הנה, זה השם יויכנה. זאת אומרת, יויכנה זה שם של מחשפים. נכון? זה או יויכנה בזכר, או יויכני בנקיבה, אתה רואה שזה שם של מחשפים. אז מעניין באמת, למה רב טרפוין קורא לה דווקא יויכני? יש קשר? שזה כוח הכישוף אולי? מה זה קשור? טוב, והנה, כסיב, פה רב צודק נכנס לנקודה של כוחות שיש בעולם. אומר, כתוב בפוסוק על החוכמה של שלוימי המלך, והתרב חוכמה שלוימי, החוכמה של שלוימי הייתה יותר משתי חוכמות, גם מחוכמס כל בני קדם, וגם ומכל חוכמס מצרים. והתרב חוכמס שלוימוי מחוכמס כל בני קדם ומכל חוכמס מצרים. מה הכוונה ותירב חוכמה שלו עם מי שתי החוכמות האלה? הוא אומר, יש כלל שאנחנו יודעים, כסיב ואתו מחיה אסכולום. ואתו מחיה אסכולום, הקדוש ברוך הוא מחיה כל דבר שקיים בעולם. גם דברים שהם נראים לנו שהם לא חלק מהאילן הקדוש, גם דברים שהם נראים לנו שהם בחוץ, גם הם כולם קשורים לקדושה, ואתו מחיה אסכולום. מהו עיקר החיים? דברי תורה. הסדר של הבריאה, כמו שהמהר"ל קורא לזה בנסיבת תורה, הדבר שבונה, וזה הגזע של האילן הקודש, שממנו כל הענפים וכל העלים וכל אלה שניזונים מהצל של האילן, מקבלים את השפע ואת היניקה שלהם, השפע, הסדר של הבריאה, הדבר אחד שממנו יוצא הסורומה, מורויס וכל הדבר, כל מה שקיים בבריאה, הסדר של הבריאה זה התוירו. הסתכל באוירייזה ובורא עלמה. הצורה של השפע שמגיע לעולם זה הדברי תוירה. אומר, ועיקר החיים הוא דברי תוירה. כוח החיים, וממה שמגלה גם את האור שבחיים, ומגלה את המציאות האמיתית בעולם, זה דברי תוירה. כוח הדברי תוירה. ובמצרים, אומר, היה חוכמס מצרים וחוכמס כל בני קדם. חוכמס מצרים, הרי צריך חיות. איך יהיה לו חיות לחוכמס מצרים? עכשיו, הוא לא צריך גם רק חיות פיזית. הוא צריך חיות רוחנית, זה העיקר. ובפרט אם אתה מדבר על חוכמה, היא ודאי צריכה אור קדוש של חוכמה שיהיה אצלה. במצרים, חוכמת מצרים ינקה את החוכמה שלה, את היניקה שלה, מאיפה? מתורה שבכתב. חוכמס, כל בני קדם, קיבלו את היניקה שלהם מתורה שבעל פה. אומר, ככה זה עובד. אומר, במצרים היה בגלות כל התורה שבכתב. וזה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אומר, כן, הם הוציאו את כל הקדושה משם. זה היה במצרים בגולוס, ולכן היה אז את כוח חוכמס מצרים, והם ישראל הוציאו את הניצוצות הקדושים, ואז הגיעו לתו נסליקים על האור הזה לקבל את התורה שבכתב. כן, התנאי היה להוציא את הקדושה ממצרים. אומר, ועל זה נאמר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, והיינו, כשיוציאו מהם כל החיוס והקדושה. זה מובא בעיקרון בשער המצווה, האריז"ל כותב את הרעיון הזה, בפרשת שרי מצווה שכירס יציאס מצרים, ורב צודק עצמו מתייחס לזה בוויס חנון, באויס טס, אומר שכל עיקר הגלויות הוא כדי להוציא בחינת החיים והניצוצות קדושות שיש באומו ישראלם, שכולם נמצא ניצוצות קדושות בכולם, והדברי תוירה שמחיה אותם, כמו שנאמר ואתה מחייס כולם, ועיקר החיים הוא דברי תוירה שהוא שרש החיים, ועל זה היה עיקר הגלויות, להוציא מהם התורה שבעל פה. אז גולוס מצרים, הוציאו מהם את כל החיוס והקדושה, איך הגמרא אומרת את זה בברוכס? דפתי סמד בייס, עשאוו כמצודה שאין בדגן, או, פירוש אחר בגמרא, כמצולה שאין בדגים. וינצלו את מצרים. השאלה איך דורשים את המילה וינצלו. האם זה כמו מצודה שאין בדגן, או כמו מצולה שאין בדגים. מצודה זה כלי שאין בו דגן, בו חיטה, או מצולה, מחמורת, רשת, שאין בדגים. או מצולה, כאילו מלשון מצולות, כן, מקום שממנו מוציאים את הדגים. אבל זהו, רוקנו את זה מדגים. אומר, מה זה באמת הדגים והדגן, המחלוי כסדות? אומר הפצדויק, אומר, והיינו כל החיים, שעל זה מרמז דגים, שנזכר בתוירו הראשונו לשון נפש חיה. אומר, הבריאה הראשונה שנזכר נפש חיה בתוירו, זה הדגים. כתוב, ויאמר אלוקים, ישרצו המים שרץ נפש חיו, שזה הבריאה הראשונה של מה שרוצים המים, דגים. וזה הדבר הראשון שנקרא נפש חיו. זאת אומרת, עד אז היה, נבראו ערים, נבראו עשבים, אבל נבראו בעלי חיים, בעלי חיוס, הדבר הראשון שנברא זה הדגים, ואויף יויף, ואיף על האורץ על פני רקיע השמיים, ואז נוצרים גם העופות. זאת אומרת, זה הכל ביום החמישי לבריאה, כן? שיש בו דגים ועופות, ואז ביום החמישי החיות והבהמות והאדם. אז ביום החמישי התחלה היא איש רצוע מים. הדבר הראשון שכתוב עליו בתורה נפש חיו זה הדגים. ושבהם שורש חיים. זה היסוד הגדול שרב צודק מדבר עליו המון. ושכל פעם שמוזכר משהו בתורה פעם ראשונה זה שורש הדבר. וזה גמור בפרקם בדפנו נהי. הגמור אומרת שם שהאות ת' פעם ראשונה בתורה נמצאת בתוי וכולי. גם כבר בגמור נמצא הרעיון הזה שפעם ראשונה שזה מוזכר זה שורש הדבר. אומר שורש כוח החיים זה נקרא דגים. יכול להיות שזה אולי, למה במבול הדגים לא נפגעו? אז בגלל שהם לא חטאו, אבל בגלל שהם לא חטאו, ולכן הם, השורש לא נפגם. ברגע שאתה עושה טיפול בשן, והשורש לא נפגם, אז זה סיפור אחר לגמרי, מאשר כשהשורש גם מתקלקל. תמיד זה ככה, כל מחלה שהיא, כל דבר שהיא, כל צרה שהיא, השאלה מה המצב של השורש. ברגע שהשורש עדיין חי, קיים, השורש עדיין לא נפגע, אז זה אחרת. ולכן גם המבול. הדגים לא נפגעים, הדגים הם בעצם שורש החיים בעולם. הדבר, היצירה הראשונה, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא בורא, וקורא לו נפש חיו, והוא השורש של הכל, הוא שורש החיים. אז כשאנחנו באים ואומרים שעם ישראל ניצלו את מצרים, והוציאו כמצולו שאין בו דוגים, מה זה אומר? שכל כוח החיים שהיה בהם יצא. זה התורה שבעל פה. זה הפך להיות תורה שבכתב. התורה שבכתב זה כל כוח החיים, שהוא בעצם הכוח הדברי תורה, שהיה במצרים, יצא והגיע לעם ישראל בתורה שבכתב. האמת היא שצריך אולי להסביר את זה. אנחנו מדלגים פה על נקודה, זאת אומרת, באישביץ הזה קיים המון, הרעיון הזה, כן, רצו לקרי תלמיד, אז ברור שזה נמצא אצלו גם כן. הרעיון הזה שתוירה זה עיקר החיים. אבל בשביל זה צריך להבין נקודה מסוימת שהוא לא, הוא לא מדבר פה. תוירה, מה עיקר החיים? מה עיקר החיים של האדם? עיקר החיים של האדם זה הרצון. לגלות את הרצון. כשאדם רוצה, כאדם, אנשים רצים, תסתובב, תבדוק, תראה, אנשים רצים, אנשים, הרבה דברים הם עושים. החיים נראים מאוד מאוד פעילים, כן? בארץ החיים, אומרת הגמרא, ביום הם מוקים שווקים, נכון? כאורך יום ימושנו יש חיים ושונים יוסיפו לך. אומרת הגמרא, ויש שונים של חיים ושונים של ימים, אם יוסיפו לך אורך ימים ושנים, אז נגמר הסיפור, אז אתה תחיה הרבה זמן. מה זה שנו יש חיים? יש שנים שאינם של חיים? הגמרא ביומה, נכון? אז הגמרא ביומה אומרת ששנו יש חיים, זה, בארץ יש החיים, זה מוקים שווקים. זאת אומרת, יש חיים טובים ויש חיים פחות טובים. לחיות חיים טובים, זה בעצם לחיות בפשטס. הגמרא מדברת בפשטס, כן? ודאי שיש חיים טובים. האם חייסי חיים טובים, כן? יש חיים טובים שהם מעבר, בעומק של הדבר, בפשטות של החיים טובים, זה מוקים שווקים. מקום של פעילות, של יצירה, של עשייה, בן אדם עובד, בן אדם הולך, בן אדם עושה. בפרשת חיי זוהר, הפרשת של השבוע, כן? אברום אבינו שולח עוד להביא ליצחוק אישה מחורון. למה? שם זה אנשים, כתוב במדרש, אנשים שעובדים, אנשים שקמים בבוקר, אנשים מתפקדים, אנשים שיש בהם עבודה. רב צודק אומר שזה ההבדל במצרים לאשור, נכון? דיברנו על זה בסיסי לילה, מבייס, עריכות גדולה. אומר שעם ישראל היו במצרים, הצילו אותם מהנפילות הגרועות ביותר. הנפילה לקליפס מצרים, שזה לנוח, לא לעבוד ולא לעשות כלום, על ידי שהיה בחיים בלווינים. חיים בלווינים היה הצולל לא להגיע לנפילה של האצלס. שאם היו נופלים לנפילה של האצלס, זה היה גרוע ביותר. אבל ברגע שאדם עובד, אפילו אם הוא עובד בשביל משהו לא נכון, אבל הוא עובד, הוא קם בבוקר, יש לו מושג של לקום, להתאמץ, הוא יודע שדברים לא מגיעים בקלות, הוא יודע שעובדים וככה משיגים, אז האדם הזה נמצא במצב הרבה יותר טוב ולכתחילה, כי רק צריך להחליף לו את הדיסק, כמו שנקרא, כן? להכניס לו שיש משהו אחר לעבוד, לא רק כסף, עוד דברים. אבל עצם זה שהוא עובד, לקחת בן אדם שלא עובד, יש לו את כל הידיעות הטובות, והוא יודע הכל, הכל בתיאוריה. שום דבר לא זז, שום דבר לא מתקדם. אדם כזה, הוא יכול לדעת הכל, הוא לא עושה שום דבר. ולכן זה דבר שהוא קשה בפני עצמו. אבל יש פה באמת את שרש החיים. שרש החיים זה תמיד בכל דבר הרצון. הרצון לכסף, הרצון לאוכל, הרצון. אדם רוצה משהו. אז לא הכסף זה החיים. לא המוקים שווק אם השוק הוא החיים. מה שעומד מאחורי השוק, המנוע של השוק, מה המנוע של השוק? רצונות של אנשים. המון המון רצונות. רצונות מבולבלים, לדאבוננו, אבל רצונות. אז שורש החיים זה הרצון. מה מגלה את הרצון? גילוי הרצון זה דברי תוירה. תוירה יש לה את הכוח לגלות את הרצון. יותר מזה, באישביצה זה הולך שאפילו תוירה מגלה את הרצון של הבן אדם, אפילו כשהוא עושה עבירה. מגלה את הרצון האלוקי שיש, כשבן אדם עושה עבירה, הוא בעצם מחפש אלוקוס. רק שהוא מבולבל כל כך, שהוא חושב בשר האסור הזה, זה ייתן לו את הרעבים גם צמא עם נפשם בוהם טיסטוף, כמו שהבעל שם טוב מסביר בפירוש שלו על אוידו, כן? שהוא מחפש אלוקוס, הוא מחפש את הניצויצס הקדושים שנמצאים בזה, רק כשהוא מבולבל והוא לא קולט את זה, אז הוא עושה טעויות. עוד פעם, אסור לעשות טעויות ועל טעויות נאנשים. לא מצדיק את הטעויות האלה. אבל אם כשאתה רוצה להבין מה באמת קורה פה, זה מה שקורה. מה יכול לגלות לך את הדבר הזה? דברי תוירה. דברי תוירה מגלים לך את עומק החיים. דברי תוירה מגלים לך מה עומד באמת מאחורי הדברים, ושורש החיים זה דברי תוירה. דברי תוירה מגלים את שורש החיים, כי זה גם הסדר של העולם, זה עומד מאחורי הכל. באמת זה נושא עמוק שצריך גם את הרחבה, דיברנו על זה, נראה לי בחלקים לפחות, כמה וכמה פעמים, אבל זה דגים. הדגים זה הנפש חיו, זה החיות שיש בעולם, שרש החיים, ודגן, קיום החיים. דגן, היינו קיום החיים, קיום החיים, זה בכוח האכילה. דגן, קיום החיים. ועל ידי כן זכו למתן תוירה, וזהו הרכוש גודל שהם יצאו איתו. טוב, זה חלק אחד, חוכמס מצרים, ששלוימי המלך קיבל מהם, ועם ישראל כולו יצא מחוכמס מצרים, ויש להם המלך היה יותר מהם, ועם ישראל יצא ממצרים, ברר את החוכמה שלהם עם תרש ביחסב. מה זה חוכמה סקול בני קדם? אומר שמיה בגלות תרש בעל פה. והם בקליפה זה לאומה זה, נגד תרש בעל פה, הוא מביא לוש מהזר הקודש. בזור הקודש כתוב, וזה הפרשת חי סורו. ותאיר את חוכמה שלהם מכל החוכמה זה נקדם, אילין אינון, דאבו מבני בני פילגשים דאברום. הם אלה שהגיעו מהבני הפילגשים של אברום, הצאצאים שלהם. והוא קימנה, דאו באינון הררי קדם, באותם הררי קדם, הוא שולח אותם קדמו על ארץ קדם, בהררי קדם, אינון דאוילפין חרושין לבנינו, ששם אלו שמלמדים כשפים לבני אדם, ומהאי ארץ קדם, מאותה ארץ קדם נפקו יצאו, לובון ובאויר ובילום בנוי וכולו חרשה. כל המחשפים, כל כוח הקישו בעולם, נגיע מהמקום הזה. נגיע מהמקום הזה. מאיפה הם מקבלים את היניקה שלהם? בילום, דאס דה קליפה, כמו שמובע בזוהר הקודש. ואומר הקודש זה חוכמה שלוימה, שהיא חוכמת התוהה, תוהי רשב בעל פה. הם יונקים את הכוח שלהם מתוהי רשב בעל פה, ויש גם זוהר בויחי, ריש חופקים למד בייס, ותרב חוכמה שלוימה, חוכמה סקול בני קדם, כל חוכמה מצרים, דו חוכמת התוהה, דאיקרא שפחו דבוס הרי חיו, וכל לא יזכלי לעשאי חוכמה דשלוימה, חוכמה בני קדם וחוכמה מצרים. יש פה נקודה של חוכמת התוהה, תוהי רשב בעל פה, שנמצאת שם. יש בזה עומק גדול. אתם יודעים, נצטרך לסיים את המים הרצה בפעם אחרת, אז אני רק רוצה לזרוק רעיון ונסיים את זה בהזדמנות. חייב לחלק את זה לשתי שיעורים. דבר אחד, מה זה כוח הכישוף? כוח הכישוף מגיע ממקום שבו האדם אומר, אני יודע להסתדר לבד. אני יכול להסתדר לבד, לא צריך את העזרה. גשם? אני אוריד לבד גשם. מישהו חולה? אני לא אבוא להתפלל לפני הקודש ברוך הוא שירפא אותי, כי אז אני צריך לתת דוח. אני אסתדר לבד. דומה לילד שרוצה קרמבו, והוא לא רוצה לבקש מאבא שלו, אבא תביא לי קרמבו. כי אז מה שיקרה, כשהוא יבקש מאבא שלו קרמבו, אבא שלו יגיד, שיעורים עשית היום? איך התנהגת בחיידור? הכל היה טוב? אז יופי, תיקח קרמבו. לא? תחכה, תעשה, זה מה שאתה צריך. ואז תקבל קרמבו. מה הילד הזה עושה? ניגש לכיס של אבא, מוציא מטבע של 5 שקל, והולך לקנות קרמבו. מסתדר, נכון? יש לו עכשיו קרמבו. מה הבעיה הגדולה של הילד הזה? אם לילד הזה יש בעיה עם גלוטן, עם סוכר, עם לא יודע מה. אם הוא היה בא לאבא ומבקש קרמבו, אז אבא אומר, תראה, קרמבו אתה לא יכול לקבל, אבל אני אתן לך משהו הרבה יותר טעים מקרמבו. נכון? מה קורה כשהוא לוקח לבד? הוא מסכן את עצמו. כישוף זה לקחת לבד. זה להכניס את היד לכיס של אבא ולקחת. הכישוף, כוח הכישוף מגיע מאיפה? היניקה שלו זה מתרש בעל פה. כי תרש בעל פה זה הכוח הפעולה של האדם בעולם. תרש בכסב זה ממויש רבינו. מויש רבינו מכונה באריה הקודש בחינס הבל. מה זה הבל? ואף צחריינו, זורק את עצמו לידיים של הקודש ברוך הוא. זה לא אני עושה, זה הקודש ברוך הוא עושה. הכל זה הקודש ברוך הוא. תרש בעל פה, מי זה תרש בעל פה? רב עקיבא. מה זה רב עקיבא? בחינס קין. מה זה קין? קוניסי איש עש השם. מה פירוש? אני והקודש ברוך הוא עשינו ילד ביחד. קוניסי איש עש השם. קוניסי זה עשיתי, איש, קוינה הכל, עושה הכל, כן? קוניסי איש עש השם. אני עשיתי איש עם השם. לכן היא קוראת לו קין. וכל הנוגע של קין בחיים זה להיות במקום של לעבוד ולעשות. רב עקיבא הולך לו מאוד קשה בחיים. משמיים מרים לו כל הזמן, אתה לא ראוי, אתה לא שווה, ניסית כבר, הנה תראה, עד 40 שנה, למה הביאו אותך לנו במשפחה של גיירים? כי אתה לא ראוי, ואז זה, ולא הולך לו, וכן הולך לו, ומגיע ומתחתן, והוא הולך לביס מדרש, ולא הולך לו, ואז הוא הולך, וכבר הוא מצליח לבנות את עצמו, וכבר יש לו איזה 100,000, כולם מתים. נו, מישהו אחר גם מבין מה שאומרים לו משמיים, לא מדברים. זה לא רמזים, זה מקלות, נותנים לו. לך, נו, קישתה, לא רוצים אותך, לא רוצים את העבודה שלך, לא רוצים אותך, שלום, תקלוט, אתה כבר בן 90. אתה עוד לא מבין את זה. עוד לא מבין. כל החיים שלך אומרים לך, לך מפה, קדמו על ארץ קדם. כן? לך מפה, מה אתה עושה פה? אבל הוא מתעקש. כי זה בחינה סקיין. האבוידה שלו זה להפך. הם רוצים ממני, אני צריך לעשות. אצל הבל האבוידה היא אחרת. דרך אגב, בתורה סמך דלת, בליקוטי מהר"ן, כן, יש בזה גם כן הריחס. הרעיון הזה קיים בהרבה מקומות, זה רעיון מאוד עמוק, אבל התרש בעל פה מגיע מכוח זה שאתה לוקח את התורה הקדושה ומכניס אותה לשכל שלך ומנסה להבין את התורה בהיגיון האנושי. כל הכללים של מיגו וכל הסבורס וכל האחרועס בהלוכה, הכל בנוי על מה? על מוח אנושי שמבין את התורה. אז זה פה הפעולה של האדם. מה מגיע מהלאום הזה של תרש בכסב? חוכמס מצרים. מה זה חוכמס מצרים? הזכרנו קודם מרב צודק ברסיס אלי למד בייס, עצלות, שינה, הנילוס עולה ומשקה, בלי זה לא בטוח שהיה מה לאכול שם. עצלנות גדולה מאוד, עצלנות גדולה, זה קליפה של עצלנות. כמו שראינו, רב צודק מעריך בזה, דיברנו על זה ביוצת של רב צודק, דיברנו על זה בהרחבה. מה מגיע הקליפה הזאת של חוכמס להיקדם? עשייה, הרבה הרבה עשייה. ועד כדי כך עשייה, עשייה של כישוף. במידה מסוימת, אפילו המדע, דיברנו על זה פעם בשיעור על סיפורי מייסיאס, מייסה מבן מייסה, מבן מלך שהיה מהאבנים טויבייס. אז זה היה פעם שיעור שלם על זה, לא זוכר, לא יודע אם זוכרים. לא נראה לי שגם במוקלטים על זה. אבל דיברנו על זה בעבר, במייסה מבן מלך שהיה מהאבנים טויבייס. יש שם את הנקודה הזאת, מה קורה בעצם? המדע יכול להגיע ממקום שהבריא יש לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מנסים להבין, מנסים לעזור, מנסים לעזור כאילו בעולם לאנשים ולגלות את מה שאת הסודות הגדולים שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו. היה דרך אגב מדען כזה, קראו לו סר אייזיק ניוטון, אחד המדענים הגדולים בהיסטוריה, והוא כותב על עצמו, אומר, אני מרגיש את עצמי כמו ילד שמשחק על חוף הים עם כמה צדפים שהים הגדול פלט, ואין לו מושג מה זה הים הגדול בכלל. אומר ככה, הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא היא נפלאה. רק יש כמה צדפים שאני מצליח לראות ולאסוף ולגלות כל מיני חוקים ואת כוח המשיכה, והוא באמת היה המדען הגדול בהיסטוריה עד איינשטיין. אבל התחושה שהוא הרגיש מול המדע היה, כל המדע היה לגלות את הבריאה של הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, לא, נראה לי שהוא לא היה יהודי, אבל בנקודה הזאת היה לו אבון הנכונה, כן? לעומת זאת, יש הרבה, שאתה יכול לשמוע את זה, היום קצת פחות, אבל הגיא קצת נזדקה, אבל היה אפשר לשמוע את זה, שכבר לא צריך את אלוקים. או יש רופאים לפעמים שאומרים משפט כזה של, תשמע, אנחנו עשינו הכל, רק יש שם אחד למעלה שתתפללו. מה זה? כאילו טון כזה של, הוא היחיד שמקלקל לנו לפעמים, אז... כאילו, יש, נכון? יש משהו כזה שהם... גשם, מסתדר לבד, יודיד הכסף, אנחנו נפיל את הנורים ונוריד גשם לבד. לא צריך את הקדוש ברוך הוא, נטפיל מים. נבנה מגדל, כן, דור הפלגה. טיט לבנים, לא נשתמש עם אבן שהקדוש ברוך הוא ברא. אנחנו נייצר לבנים, ומזה אנחנו, ככה יראו בסוף חיים זונפלד, הסביר את זה פעם. אנחנו נייצר לבנים ונסתדר לבד. לא צריך להגיע לקדוש ברוך הוא. אין חוסר עונים יותר, אין תלות בקדוש ברוך הוא, אין הכנעה, אין כלום. אנחנו מנהלים את החיים שלנו. המקום הזה, זה בעצם כישוף. זאת אומרת, בעולם של פעם זה היה נקרא כישוף. בעולם של היום זה נקרא מדע. עוד פעם, אני לא אומר שכל מדע חייב להיות כזה, אבל זה שכיח ואפשר לשמוע במציאות את הביטויים האלה. אתה רואה את הדבר הזה בעצם, זה מאיפה זה מגיע? השורש שלו זה מתרש בעל פה. אבל התרש בעל פה, כשהיא לא במקום הנכון, כשהיא לא מתנהגים איתה בצורה הנכונה, כשאדם לוקח את זה למצב שאני מבין ואני עושה, וזה המחשבה שלי וההבנה שלי, עוד פעם, זה קורה, העיוות הנורא הזה. מושלוי מהמלך, והתרב, הוא התרבה ממה שהוא הוציא את הניצויצס קדוישס, מחוכמס כל בני קדם, ומכל חוכמס מצרים. אף זה חוכמס מצרים היה בקליפה כנגד תרש בכסב, חוכמס מצרים. למה? כי עיקר העבודה של שלמה המלך היה לא מול חוכמס מצרים, אלא מול חוכמס כל בני קדם. חוכמס מצרים יצאה כבר. אבל תרש בעל פה, השורש שלה זה מתרש שבכסב. טוב. קטורו, הכוח שלה, מאיפה היא מגיעה בעצם? קטורו, אף שהוא יסוצנוע במעשהו, כמו שאמרו במדרש, נכון? הלושן של כושרו פיסחו, אי הוגורי קטורו, רבי אומר זה תנחום רחי סורו, רבי אומר אי הוגורי קטורו, לא נקרא שמו קטורו, שהייתה קשורו כנויד. שכושרו פיסחו שלו נזדב גו לשום אודם מיום שפיר שומע אברום. אז הייתה צנוע. מכל מקום, השורש שלה היה מקליפס מצרים. זו הוגור שאויסו שיבחה סורוי. איפה את הצאצאים של אברום אבינו שולח? את הבני קטורו? אל ארץ קדם. ומסר להם שם בתומה, נכון? שאפילו שהם בתומה, יהיה בהם קדושה, ומהם יוציאו עם ישראל את החיוס, את הניצויצס הקדושויס, את התורה שבעל פה, יגיע מארץ בני קדם, ומהם יישאר גיירים גרורים לאוסיד. ולכן גם הקליפה הזאת יחזור אל הקדושה. עכשיו, רב צודק ממשיך ואומר שדבר מעניין, יש מחלוקת רש"י ורמב"ם לגבי בריס מילה בבני קטורה. האם בבני קטורה חייבים בבריס מילה או לא? אז גמור בסנהדרין, דפנו תסומת בייס, שלרבו יזני קטורה. אז רשי אומר שאלה השישה, זימרון, יוקשון, דדון, הילדים של אברום אבינו עצמם, הם היו חייבים בבריס מילה, אבל הצצאים לדורות הבאים לא. הרמב״ם, בהלכות מלוכים, פרק י' הלוך החס, פוסק שלא, מה פתאום? כל הערבים מחויבים על פיתוירה. כל בני קטורה. בני קטורה מקובל להגיד שזה הישמעאלים, הערבים, שהם התערבו ביחד, כן? אבל כל אלה, שכל זרום חייבים במילה. כל הצאצאים, כל עד היום, הבני קטורה חייבים במצוות מילה. יש שם זה מחס חינוך מעניין, יש שם זה הריחס, אני לא ניכנס לזה עכשיו. אומר על כל חוך, אומר, אם יש בהם כוח של מילה, יש בהם קדושה יותר מבני איסוף. כן, לפי שיטה הרמב״ם ודאי. אומר, לפי רש"י, אתה יכול להגיד שלא. אבל לפי הרמב״ם, אם עד היום יש בהם כוח מילה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, כל הגאומות הוא ציווה רק בשם המצאת ננויח, ואת הקבוצה הזאת, את הבני קטורו, הוא ציווה במצאת מילה. ולפי שיטה הרמב״ם זה עד היום הזה. מה זה בעצם אומר? ביחס חינוך דן, גם אולי בגלל שהתערבו האומות, האם יש בני קטורה, לא, בסדר, יש בזה עריך גדולה, לא ניכנס כרגע למייסה, באמת יש בזה הרבה עריך גדולה, במצווה סמילה, במיחס חינוך, מצווה בייס. אבל קדוש הוודאי אתה רואה שיש בהם. זאת אומרת, גם אם היום אין אצל הערבי, כי אתה לא יודע אם הוא באמת מבני קטורה, ודאי, אבל ודאי שאם הוא מבני קטורה, ודאי, יש לו מצווה סמילה. אז את הקדושה של מילה יש לו. מה הפשט שיש להם את הקדושה הזאת? אומר, גם מצינו באברום, הובינו עליו השולם, כן? מה עם כל הנפש אשר עשו בחורון? כן, שהכניסו מתחת הסכם והשכינו, עברו מגיירס אנושים, סורו מגיירס אנושים, רשי, תחילת פרשס לך לך. מה עם כל לילה? אז כתוב שאחרי מויס אברום, הפרו בריס מילה, הם הפסיקו לקיים בריס מילה, וכן כוסו בפרקת רב לזו, פרקת רב לזו, פרק חופטס, כתוב שכל העבדים שנימוילו עם אברום לא נתקיימו. זאת אומרת, הרי כל ילידי בייסוי, מקנס קספו, ילידי בייסוי, נימוילו איתוי. הם כולם מלו את עצמם, והם בעיקרון היו צריכים לשמור על זה, אבל הם כולם הפרו בריס מילה. ובני קטורו חייבים במילה. זאת אומרת, כל אלה יצאו מהגדר של מילה, אבל בני קטורו לא. על כל חוך, יש בהם ניצויצס קדושס יותר, וזה שאומרו שהם בתומה מוסר להם, שאפילו כשיהיו בתומה, יהיה בהם גם כן איזה חייס. יש בהם עדיין חייס של קדושה. אומר זה גם הכוונה, אומר רב צודק, ולפני הפילגשים אשר לאברום, נוסן אברום, אתון איזה ישלכם מעלי צחוק בנוי. אז במדרש כתוב, אומר להם, כל מה שאתם יכולים להזריח, תזריחו. כמה שאתם יכולים קדימה, למזרח הרחוק, תזריחו, תלכו מזרחה. שלא תיקובו בגחלתו של יצחוק. תכה, לא של המדרש. שלא תיקובו בגחלתו של יצחוק. שיצחוק לא ישרוף אתכם. לכן אל תעצרו פה מעבר לגבול. רחוק רחוק למזרח. הוא אומר, ולפשוטוי, מדובר על רוח מזרח, אז מה זה תזריחו? מה זה תזריחו? תלכו. אומר, חמכו, ואני אומר שיש פה גם רמז. להזריח, למשל לייכטן, אור זורח. תזריחו אור. להופיע אור, תזריחו, תאירו אור. כמה ש... נכון, אני משלח אותם עכשיו מזרחה. לכו לארץ קדם. יש לכם שם שיוכל להחזיק אתכם גם בתומה. יש לכם את הקדושה של מילה. וכמה שאתם תתרחקו ותגיעו לשם ותהיו בחוכמס בני קדם, אבל עדיין, כדי שתאירו אור, כדי שיושאר מהם השאורה, שישאר מהם את הקצת הזה, להיות גיירים גרורים. שהם יוכלו להיגרר ולהיות גיירים לעתיד. ואמר שלא יתיקובו בכחלתו של יצחוק, שלא יתיקובו, היינו, תאירו, שאם לא אתם תשרפו באש דקדושה של יצחוק שהוא תרש שבעל פה. למה זה נקרא אש? שלא יתיקובו בכחלתו. מה זה יתיקובו בכחלתו? הגמור בטייניס אומרת שצריך להיזהר מתם לתחוכם, למה? אי, צור ומירה, בונד רותח. אוי רייסק אומרת חבי. כוח התוירה זה הרתיחה. וזה כוח התוירה ודאי שזה הכוח של תרש בעל פה. כתוב בזוהר, על הכל דבורי כאיש, דבורי כאיש, זה היינו תרש בעל פה. דבורי אשר שמתי בפיחו. זה תרש בעל פה שנתונים בפה, שמה שאדם אומר בפה, טוב. וגם באקדומס תיקוני זוהר, וקנדיס נטילס מגבורה איסקריאס תרש בעל פה. דאוכל יקמו אמורין מסניסן, באקדומס תיקוני זוהר, ידע לפעמת בייס, תרש בעל פה מפי הגבורו ניתנו, מפי הגבורו דווקא. גבורו, וזה תרש בעל פה. אז תרש בעל פה קשור ליצחק אבינו, לכוח הגבורו ולאש הבוערת הזאת. אז אומר, תיזהרו מתרש בעל פה, ולכן תדאגו להישאר בקדושה ולהעיר אור. אומר, ולכן, חוזר לסיפור של אלה שצחקו עליו ולא הבינו את הכוונה שלו, כן? כשרב יוסף אמר שהמזבח היה רק עמו. אז הוא קרא להם, לאלה שצחקו עליו ולא הבינו את כוונתו, הוא קרא להם בני קטורו. אומר שכמו בבני קטורו, שהיה בשורש שלהם דברי תוירה, תוירה שבעל פה, רק הם לא זכו לזה, אין את זה באיסגלס. מה הרי רבי יוסף אומר? הם באים, כתוב בתוירה שבכסב, חומש עמויס. ורבי יוסף בא ואומר, עמו, וזה תוירה שבעל פה, והם צוחקים. אז מה אומר להם? אתם יהודים, אתם זרע אברום. בעיקרון יש בכם את הכוח להבין תרש בעל פה, ולהבין תרש בעל פה מגיע על ידי אחנואל הרבה, ולשמוע את מה שהוא אומר, ולהבין, ולא לצחוק אם הרבה אמר משהו שלא הבנת. כן, אני תמיד אומר את זה, אני רואה את זה את התלמידים האמריקאים של אבא שלי, שיש נקודה כזאת, הטובים שבהם, הם שואלים אותו שאלה, והוא עונה להם, והם לא מבינים את זה. אז אני רואה אותו הולך לצד כזה, רגע, רגע. כאילו, אם הרבי אמר משהו, ואני לא הבנתי, זאת אומרת שאני לא הבנתי. זה לא שהרבי, לא מתווכחים, כמו אצל הישראלים. הוא הולך הצידה, עכשיו הוא מנסה ללמוד את הסוגיה מחדש, ולהבין איפה הוא טעה. כי הרבי הרי אומר אחרת. עכשיו, זה הצורה של תרש בעל פה. אבל לכם אין את זה. עכשיו, בפוטנציאל, ודאי שיש לכם את זה. בשוירש, ודאי שהם קשורים לדברי תרש בעל פה גם כן. רק הם לא זכו להוציא את זה. ושלוימו, ימלך, הוציא מהם את התרש בעל פה. אומר, כן גם בוכם, כמו שיש שם בני קדם, יש גם דברי תורה, ולא זכיתם להבין. אומר, אותו דבר, גם זה העניין שרב טרפון אומר לאחיינים שלו, כן, לבני אחותו, כשהוא פתח ואמר, ויסב אברום, ויקח אישו שמו יויכני. למי הוא מתכוון? לקטורו, שבאמת הייתה משורש מצרים, ורואי שם מחשפים, כמו יויכני, שהייתה מצרי, כך הקישף. כמו יויכני באסרטיבי שהייתה ישראלית, המחשפים, אמרנו שקישף נגיע מהכוח של תרש בעל פה, יניקה שלום בארץ בני קדם, תרש בעל פה, לכן גם יויכני. ולכן הוא שילח אברום, למרות שהגיע ממצרים, היא קשורה לכישופים, שזה בעצם קשור לארץ בני קדם, ולכן את הילדים שלו שלח ארץ בני קדם, כאמור. והם לא הבינו את כוונתו. הם לא מבינים שהוא אומר להם ש... יהודי צריך להיות קשור לתרש בעל פה. והם יושבים ולאמרי מידה, הם לא אומרים כלום, הם שותקים. אז הוא אומר, למה אתם שותקים? היה יויכני, מה זה יויכני? השורש הוא תרש בכסב, ומגיעים לתרש בעל פה, מה הם עושים? הם אומרים, כן, כתורו. הם לא הבינו את הכוונה שלו, הם רוצה שתתחברו לתרש בעל פה. כתוב כתורו, מי זאת כתורו? מה היא הייתה? מה הכוח שלה? לא רק לחזור על מה שכתוב, להבין את מה שכתוב. תשתמש עם הכוחות שלך להבין את מה שכתוב. מה הם אומרים לו? כתורו, זה כתוב. תודה שזה כתוב. בני כתורו. אתם באמת יש בכם את הכוח לגלות את הרש בעל פה, אבל אתם, זה סגור אצלכם, זה חתום, כמו אצל בני כתורה. ולכן אומרים לו, כתורה כזיב, קורא לבני כתורה. אומר, וזה שדורש במדרש, ואורי שיסחו מיצור, אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, כן? ואחרי זה יצחו קובינו לבש הולם, ואחרי יצחו יסגמאויד, זה בני כתורה, שמהם ישראל מוציאים את כל אוי מקטר הרש בעל פה. אומר, אז בדור, אחרי יצחו יסגמאויד, זה לא עכשיו. לא עכשיו, עכשיו ואין בבלקטור כלום, הכל סתום וחתום. אבל להוציא מהם את הכוח של תרש בעל פה בעתיד, זה יהיה שם. כמו שנאמר, ותרב חוכמה שלוימה וחוכמה סתום כל בני קדם, כן, כמו שאמרנו. וזה שנאמר, אומר גם כן, זה מאויד. ואחריס חו יסגה, האחרית שלך תגדל מאוד. ומה זה מאוד? אומר, המילה הזאת מאוד, אומר זה, כמו שוויר אלוקים אסכולה שרוסה והנה תויב מאויד, אומרים חזל שההפך מטוב. טוב זה טוב, ומאויד... זה המובס, מאויד, זה יצר הורא. למה זה טוב מאויד? כמו שכתוב בזוהר הקודש, לושן שחוזרים עליו וחסידים של ספורים המון פעמים, זה בתצווה, קוף פי דלת עמד א', לסנאוירה, אלא עודנופיק מגוי חשויכה, ולהיסטויב, אלא עודנופיק מגוי בישה. נכון? לסמסיק, אלא מגוי מרירו, זה יסוד, זה מים הרזו שחוזרים עליו בלי סוף, שמזה נעשה טוב מאויד, על ידי היצר הורא, ההפך, ההתגברות הזאת יוצרת את הטוב האמיתי. על ידי המובס יש משמעות לחיים. כן, איך אמר אחד הפילוסופים? אם לאדם אין סיבה שהוא מוכן למות בשבילה, אז אין לו סיבה לחיות. אדם צריך שיהיה לו משהו, והמובס נותן משמעות לחיים. נותן, ומזה נעשה טוב מאויד. ואחריס חוי יסגה מאויד. אחריס חוי יסגה, הכוח האחריס, בסוף, יגיע לגריבוי גדול מאוד, מאויד, על ידי הבני קדם, שיקבלו את התורה וירדו עם זה לקישה, והגיעו למקומות בתוך העולם הזה. ובני ישראל, על ידי הווידה שלהם, ייקחו דווקא את כל ההבנה הזאת, את כל השכל, וירוממו את זה לקדושה, על ידי הווידה שלהם במאמץ וההתאמצות בתרש מעל פה, האום האוילכים בחוישך ראו אויר גודויל. כמו שהתנחום בפרש הסמח מעמיד, שזה נאמר על תרש בעל פה, שיש בה איסורים, ויש בה מאמץ, ויש בה קושי, ויש בה חושך, אבל ידי המאמץ הזה מבררים באמת את כל המציאות העולם. האבוידה של תרש בעל פה היא נפלאה, כי מה אתה עושה? יש פה בקבוק שתייה, בסדר? אין פה, אבל נניח שהיה. יש בקבוק שתייה, כן? והבקבוק שתייה הזה הוא גם תוירה. אבל אתה לא רואה את זה, זה באסתר של האסתר, לא רואים פה בכלל תוירה. אבל כשאני מתחיל לדון, האם מותר לפתוח את הפקק בשבת? והאם השתייה הזאת צריכים לאסר אותה או לא. פתאום הבקבוק שתייה הזה נכנס לביס מדרש. הוא נהיה חלק מהאילון הקודש בגלוי. פתאום אתה פותח קטלוג של ספר הלוכה, ופתאום יש בקבוק סיפון לוקס ועוד כל מיני דברים כאלה. כי גם הם חלק מהתוירה. ואתה רואה את היניקה שלהם מהתוירה. זה מוזכר בתוירה. תרש מעל פה. וזה עבודה שתרש מעל פה. לראות את המציאות, וכבר יש שאתה לוקח את האויר הלוקי, האויר השיחלי, כמו שאמר על קורא את זה, ומדבר אותו עם שפתיים גשמיות, ומדבר על דברים גשמיים, ודן על דברים גשמיים. המכונת כביסה נכנסה בסמדרש, והמיקרוגל נכנסה בסמדרש, ורחבי, הכל נכנסה בסמדרש. העולם כולו נהיה בסמדרש אחד גדול. וזה כל חוכמת בני קדם. כל המדע וכל הכישופים וכל החוכמות, הכל הופך להיות תורה על ידי כוח העבודה של הבירור של התורה שבעל פה. כשמתחילה אתה מתחיל, אתה לא יודע איך דנים על זה בכלל, אבל מתחילים לדון ומנסים לדון ומנסים להבין, והאודום, המקשר של שמיים ואורץ, על ידי העבודה של התורה שבעל פה, מרומם את כל הבריאה כולה להיות חלק מהאור אלוקי האינסופי שנמצא בכל מקום. וזה ויארס, אלוקים אס, כל אשר עושה, והנה תויב מאוד נאמר ביום שישי, בזמן תויסי שבס, שבשבס הזמן לזכות לתורה שבעל פה. שהוא הרויב חוכמו לתקן הרבקה, אז טוב, זה לא ניכנס, זה יסוד שחוזר לעצמו ברצל רב צוליק המון פעמים. תורש, שתורש בעל פה זה הכוח של שבס, שיהיה תויב מאויד, ביום השביעי, תורש בעל פה, ליום שביעי, היינו מלכוס פה, תורש בעל פה. את המאמרים האלה רב צוליק אמר בשבס, התורש שהוא אמר ב-12 שנים האחרונות שלו, מתופריש ממחס, התופריש סמך, אומר את המאמרים האלה, בשבס. ובמוצאי שבת היו כותבים את זה. אז לכן תמיד הוא מקשר את העניין, אם זה, הוא אמר את זה בשבת בבוקר, הוא מקשר את זה לעניין של צפר לשבת, להתיק הקדיש, תלוי גם לפי איזה סעודה אומר את זה. אז פה הוא מקשר שזה בעצם העניין של שבת קודש. להביא את כל העולם ליום שכולי שבת. מחן קידיש עבדי גן צוולת, כן? לקדש את כל העולם, להביא את כל העולם לתיק משלו, אז זה בעצם הנקודה. בואו נסכם את זה רק בקצרה, כי זה היה בכל זאת מיימר ארוך. מה הסיפור של בני קטורו? בני קטורו זה דרך שמגיע לעולם, הכוח של תורה שבעל פה, מתחבא בתוך המציאות, יחסית לתורה שבעל פה מביאה את הקדושה למקומות הכי נמוכים. ולכן ביחס למה שתורה שבעל פה יגלה באחריס, יצחוק אבינו זה ראשית חמיצו. כי אחריס חויס גמאויד, מתוך הבירורים האלה יבוא הכל. למה הוא קורא להם בני קטורו? הוא אומר כי יש לכם את הפוטנציאל להיות קשורים לתורה שבעל פה, שבאה מתוך הכנועה ומתוך מאמץ ומתוך ניסיון להבין עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שמתגלה האור ומבינים. ואתם צחקתם, אז לא בני קטורו. או שאתם לא רוצים לנסות להבין שיויכני, כן, ויקרא שמו יויכני, שלמרות שזה קטורו מגיע ממצרים, יש בה את כוח הכישף, שכוח הכישף זה כוח תורה שבעל פה. לא רק חוכמת מצרים שזה תרש ומכסב, ותרש ועל פה מגיע מתוך המאמץ, אתם לא רוצים לעשות את זה. אז הוא קורא להם בני קטורו, וזה השם בתומה שהוא נותן להם, שהם יהיו עדיין קשורים, והם יהיו עדיין עם הכוח של בריס מילה, בשביל שיוכלו להוציא מהם את הקליבס. יש וורט שאני לא זוכר מי אומר את זה, הוא אומר, מי שאומר לו אילום אידאי, יאום על הצוריסיינו די. זה שקאי, כן? מה זה מי שאומר לו אילום אידאי, יאום על הצוריסיינו די? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הגיע לברות העולם, האור אין סוף הכל היה, נכון? אז היה צמצום. ובצמצום, התרחב, 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 עד שהקדוש ברוך אמר, די, שלא יהיה יותר צמצום. למה? כי הרי יש שתי סוגי אור. יש את האור שנכנס בדרך הקו, ויש את האור שהוא מגיע מהצדדים. מבחינת הסיגולים לא מדברים על זה כל כך, אבל יש גם את האור שמקיף מבחוץ. עכשיו, האור שמקיף מבחוץ בעצם משפיע פנימה שיוכל להיווצר אור בפנים. שיהיה מציאות של קדושה בפנים. מה קורה כשזה מתרחב יותר מדי? אז בפנים, בפנים, כבר לא יהיה אפשרות לגלות את הקדושה. למה? כי זה רחוק מדי מהאור. צריך שגם אם יש צמצום, עדיין יש, נשאר הרי רשימו, ולכן זה גם נהיה עיגולים וקו והכל, מכוח הרשימו, אז כל מקום שהיה באור והסתלק, קדושה והסתלקה, אז תמיד נשאר רשימו, נשאר רוישם. והרוישם הזה משפיע. לכן היה צריך שלא יתרחב יותר מדי. אמר מי שאומר לו, אי לא מוי די. למה? כי אם זה יתרחב יותר מדי, כבר לא יהיה אפשרות לגלות את הקדושה בעולם, יאמר לצורי, עשינו די. ריבונו של עולם, הצרות הרי באות בשביל שאנחנו נברר את עצמנו, ובתוך הקושי, ובתוך המאויד, נגלה את הטוב מתוך הרע, ואת האור מתוך החושך. הריבונו של עולם, יאמר לצורי, עשינו די, כי אם זה יהיה יותר מדי, אנחנו כבר לא יכולים להתמודד עם זה. אז מי שאומר לו, לא מידי, שיהיה עדיין מאורש של קדושה, כדי שיהיה אפשר לגלות את הקדושה, ולא יותר מדי, כי אז כבר אי אפשר, יאמר לצורי, עשינו די. איך באמת ראיתי מפרשים שהנקודה הזאת. פה גם כן, יש פה מצב של ריחוק מהקדושה, אבל הוא נותן להם שם תומש, שזה לא יגיע יותר מדי רחוק. הוא משאיר אותם עדיין עם הכוח של בריס מילה, שזה לא יהיה יותר מדי רחוק. תזריחו עצמכם, שלא יתיקובו בגחלת של יצחוק. תאירו כל הזמן אור, כדי שיהיה אפשרות עדיין לגלות מתוך הדברים האלה את כוח הקדושה, שלא יהיה יציאה לגמרי, שכבר אי אפשר יהיה לברר. טוב, השם יעזרנו שנזכה באמת להיות דבוקים בתורה שבעל פה, ולגלות את חוכמת כל בני קדם ואת הסוד של בני קטורו. שם יעזרנו.